תמורה דף חף ג' מתחילים בעזרת השם, דף חף ב' עמוד ב' במשנה. משנה מביאה פה שבעה מקרים של אדם שהקדיש חטאת והיא נעבדה, מה עושים? מקרה הראשון אומרת המשנה, המפריש חטאת ועבדה. אדם מפריש בהמה לקורבן חטאת והיא הלכה לאיבוד, מה עכשיו עושים? הלך לקח קורבן חטאת אחרת והקריב אחרת תחתיה, והספיק גם להקריב אותה, ורק אחר כך נמצאת הראשונה, מצאו את החטאת הראשונה שהוא הפריש, ברוכים הבאים. מה עושים איתה עכשיו? תמות, היא הולכת למיטה, חטאת שנתקפרו בעליה, אפילו אם היא נמצאת תמימה, החטאת הראשונה, שולחים אותה למיטה. מקרה שני, אדם לא הפריש חטאת בהמת חטאת, אלא מפריש מעות לחטאתו. הפריש מעות לקנות עם זה קורבן חטאת, ועבדו. המעות הלכו לאיבוד, והקריב חטאת תחתיהם, הלך והקריב קורבן חטאת, במקום אותו כסף שהלך לו לאיבוד, הביא בהמה אחרת. ואחר כך נמצאו המעות. יש פה כסף, אפשר לקרוא לזה מיותר, מה עושים עם הכסף הזה עכשיו? יוליכם לים המלח, זה הולך לאיבוד, צריך לשלוח את זה לים המלח. הכלל הוא תמיד, כשחטאת מתה, אז אם זה מעות של חטאת, ילכו לים המלח, אסור ליהנות מהם. מקרה נוסף, המפריש מעות לחטאת. ועבדו המעות, וכאן הוא לא הפריש חטאת אחרת, אלא הפריש עוד מעות אחרות תחתיהם במקום המעות הראשונות, ולא הספיק לקח חטאת מהן, מהמעות האחרונות, עד שנמצאות המעות הראשונות, יערב את המעות ביחד, ויביא מאלו ומאלו ביחד חטאת אחת, והשאר, שאר הכסף, ייפלו לנדבה כדין של מותר חטאת, שהכסף הולך ל... קורבנות עולת ציבור לקיץ המזבח, בזמן שהמזבח בטל, מקריבים את הקורבנות עולה שבאים מאותם הנדבה. מקרה נוסף, המפריש מעות לחטאו, לחטאתו, ועבדו. אדם הפריש כסף בשביל קורבן חטאת, והכסף נאבד. והפריש חטאת תחתיהן, הלך הפריש בהמה לחטאת במקום הכסף שנאבד, ולא הספיק להקריבה עד שנמצאו המעות. הוא לא הספיק להקריב את החטאת השנייה, עד שהכסף הראשון של החטאת נמצא. והרי החטאת השנייה בעלת מום. אז אם כן, אפשר לפדות אותה. תימחר, מוכרים את החטאת הבהמה, אז יש פה את הכסף של החטאת שעכשיו פדו, ויש את הכסף שהקדישו לחטאת בהתחלה, מערבבים את הכסף ביחד, ויביא מאלו ומאלו ביחד חטאת אחת, וכאן גם השאר יפלו לנדבה, הכסף שנשאר, הוא שולח, משאיר את זה לנדבה, בשביל קורבנות עולת ציבור, כמו שאמרנו. המפריש חטאת ועבדה. אדם מפריש בהמה לחטאת והחטאת נעבדה, והפריש מעות תחתיה, ובמקום זה הוא הלך והפריש כסף. הפריש מעות תחתיה, ולא הספיק לקח מהן חטאת, הוא לא הספיק לקנות מהכסף הזה חטאת חדשה, במקום החטאת שנעבדה לו, עד שנמצא חטאתו, הוא מוצא את הקורבן חטאת שנעבדה לו, הבהמה, והרי היא בעלת מום. עכשיו הוא מוצא שהחטאת הראשונה היא בעלת מום, ואי אפשר להקריב אותה, אבל אפשר לפדות אותה. מה עושים? תימחר, באמת יפדה את החטאת הזאת, ויביא מאלו ומאלו חטאת. הוא מביא מהכסף ששניהם ביחד, גם ממה שיפריש בהתחלה וגם ממה שיפריש אחר כך, חטאת אחת מהכסף ביחד, נשאר עודף. השאר ייפלו לנדבה, את שאר הכסף ישימו בקופה של נדבה, לעולות נדבה לקיץ המזבח, כמו שאמרנו. אבל אם הבהמה הזאת היא בסוף נמצאה תמימה, אז מקריבים אותה ואת הכסף ישלחו לים המלח כמו חטאת שכיפרו בעליה. עוד מקרה, המפריש חטאתו, אדם שמפריש קורבן חטאת ועבדה, קורבן חטאת שהוא הפריש הלכה לאיבוד, והפריש אחרת תחתיה, במקום זה הלך הפריש בהמה אחרת, ולא הספיק להקריבה לבהמה האחרת של החטאת עד שנמצאת הבהמה הראשונה, והרי שתיהן בעלות מום. מה עושים עם שתי הבהמות בעלות המום האלה? ימחרו ויביא מאלו ומאלו, יקנה מהכסף חטאת אחת, והשאר, הכסף, העודף שנשאר, ייפלו לנדבה. עוד מקרה, המפריש חטאת, אדם הפריש קורבן חטאת ועבדה, והפריש אחרת תחתיה, במקום הבהמה חטאת שנעבדה, לקח בהמה אחרת, ולא הספיק להקריבה את האחרת, עד שנמצאת הראשונה, היו שתיהן תמימות. אחת מהן תקרב חטאת, והשנייה תמות, דברי רבי. כי לפי דעתו של רבי, גם אם כשהפרישו את החטאת השנייה מצאו רק באותו זמן החטאת הראשונה הייתה עבודה, בזמן הפרשה של השנייה, כבר החטאת הראשונה הולכת למיטה. אפילו שלא הקריבו את השנייה, ומצאו את הראשונה לפני שהקריבו את השנייה, עצם זה שבשעת הפרשת השנייה הראשונה הייתה עבודה, כבר הראשונה נחשבת חטאת שהולכת למיטה. וחכמים אומרים לא, אין חטאת מתה, אלא שנמצאת מאחר שכיפרו הבעלים. רק אם במשך כל התהליך החטאת הראשונה הייתה עבודה, גם כשהפרישו חטאת שנייה וגם כשהקריבו את החטאת השנייה, רק אז היא הולכת למיטה. ואין המעות הולכים לים המלח, גם כן באותו מקרה, אלא שנמצאו מאחר שכיפרו הבעלים. כי הרי מתי שהבהמה הולכת למיטה, אז המעות הולכות לים המלח, אז גם המעות. כדי שהמעות ילכו לים המלח, צריך שבשעת... בשעה שהקדישו, בשעה שנמצאו אחרי שכיפרו הבעלים, זאת אומרת, הספיקו גם להפריש וגם להקריב את השני לפני שמצאו את הראשון, את המעות הראשונות, רק אז המעות הולכות לים המלח. אבל אם מצאו את המעות לפני שהקריבו את החטאת השנייה, אז המעות לא הולכות לים המלח. עכשיו המשנה מדברת על מקרה של בעלת מום, לא על הוידה. המפריש חטאת, והרי היא בעלת מום. מה עושים עם החטאת הזאת? מוכרה, הוא מוכר את אותה בהמה, ויביא בדמיה אחרת, עם הכסף שיקבל, הוא יביא חטאת אחרת. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, לא, אם קרבה שנייה עד שלא נשחטה, אם הקריבו את החטאת השנייה לפני ששחטו את הראשון בתור חולין בבית של הקונה, אז תמות, למה שכבר כיפרו הבעלים, וגם כאן זה חטאת שכיפרו בעליה באחרת. ברגע שאנחנו מדברים פה על מקרה של אדם שמפריש חטאת ונמצאת בעל מום, בעלת מום, ומכרו אותה, ובא מישהו וקנה אותה, אז אם הקריבו את החטאת השנייה לפני שנשחטה הראשונה בתור חולין, אז הפסידה הקונה והחטאת הולכת למיטה, שכבר כיפרו הבעלים באחרת, והראשונה הולכת למיטה. זאת אומרת, זה שהוא שילם כסף הוא מפסיד. אומרת הגמרא, למדנו המקרה הראשון במשנה, אדם שמפריש בהמה לחטאת, והיא נאבדה, והוא הקריב חטאת אחרת, ואחר כך הוא מצאו את החטאת הראשונה, אז הראשונה הולכת למיטה. מדייק את הגמרא, תמה, למה אנחנו אומרים שהחטאת הראשונה הולכת למיטה? דהקריב אחרת תחתיה, כי כבר הספיק הבעלים לא רק להפריש בהמה אחרת לחטאת, אלא גם להקריב אותה. הלא הקריב אחרת תחתיה, אם הוא רק הפריש את השנייה, אבל הוא לא הספיק להקריב אותה, רואה, אז היא הולכת למראה עד שיהיה במום. מה אני רבנן היא? אז לפי מי הולכת הרישה של המשנה? לפי דעתם של רבנן, דאמרי, עבודה בשעת הפרשה, רואה. שאם היא הייתה עבודה רק בשעה שהפרישו חטאת אחרת, כבר היא הולכת למראה עם הסיפה. אז אם כן, בוא נפרש את הסיפה של המשנה. המפריש מעות לחטאת ועבדו. אדם שהפריש כסף לקורבן חטאת, והכסף הזה נאבד. והפריש כסף אחרים, מעות אחרים תחתיהם. והוא לא הספיק לקנות בהם חטאת עד שהוא מצא את המעות הראשונות. יביא מאלו ומאלו, יערבב את הכסף ויקנה משתיהם ביחד. חטאת אחת, והשאר, העודף שישאר, יפלו לנדבה, ישימו את זה בקופה של נדבה, להביא מזה עולות נדבה, עולות של ציבור. מדייק את הגמרא, תמה מאלו ומאלו, דווקא אם הוא מביא מהכסף מעורב של שני החטאות, הביא מאחד מהם, אבל אם הוא כן הביא מאחד מהמעות את כל הכסף לקורבן חטאת, השני יוליכו לים המלח. אז את הכסף של השני כן מוליכים לים המלח. כמו חטאת שנתכפרו בעליהם בחטאת אחרת. ואם כן, דובר פה אפילו שהם נמצאו לפני שהספיקו להקריב את הקורבן. הטען לרבי דאמר, עבודה בשעת הפרשה, זה לבד מספיק שתהיה מתה. מספיק שבשעת ההפרשה של החטאת השנייה הראשונה הייתה עבודה, כבר זה אומר שהראשונה הולכת למיטה. אז מה, רישא, רבנן וסייפא, רבי יכול להיות דבר כזה שתחילת המשנה הולכת דווקא לפי דעת רבנן והסייפא הולך לפי דעת רבי? הניחא לרבונה, זה באמת יכול להיות טוב לפי דעתו של רבונה. דאמר רבונה אמר רב, הכל מודים שאם משך אחת אם הוא בחר למשוך דווקא חטאת אחת מתוך שתי החטאות, ואת השנייה הוא השמית, הוא לא מעוניין להקריב אותה, והקריבה, בלי לשאול אף אחד, כולם מודים, גם חכמים, שהשנייה מתה. אפילו אם מצאו אותה לפני שהקריבו את החטאת השנייה. זאת אומרת, אם מצאו את הראשונה לפני שהקריבו את החטאת השנייה, אבל הבעלים מעצמו אמר, טוב, אני לוקח את החטאת הזאת ומקריב. רגע, ומה עם החטאת שעכשיו אתה מצאת אותה? לא, אותה אני לא רוצה. אז כולם מודים שהחטאת שהייתה עבודה בשעה שהוא הפריש את השנייה, ודאי הולכת למיטה. כל המחלוקת היא רק במקרה שאתה רואה את הבעלים ככה לא נוח לו, הוא לא בטוח בעצמו, הוא לא רוצה מצד אחד שהחטאת שהייתה עבודה בשעה שהוא הפריש את השנייה תלך לאיבוד, אז הוא בא לשאול את בית דין מה לעשות, הוא אומר לו לא, תיקח את השנייה, אז אנחנו רואים שהראשונה בעצם לא נדחתה בידיים, אז בזה יש מחלוקת בין רבי לבין רבנן, מה קורה באמת עם החטאת הראשונה, שיש דעה שאומרת שבאמת היא לא תלך לאיבוד. אז אם כן, לפי דעת רבון, המובן, כל המשנה הולכת לפי דעת רבנן, ומה שאנחנו רואים בסיפה, שאם הייתה עבודה בשעת הפרשה, היא מתה, זה הכוונה שהוא דחה בידיים, משכחת לה, כגון שמשך אחת מהם מדעתו והקריב, ודברי הכל, ובאמת בזה גם רבנן מודים, שזה הולך למיטה החטאת השנייה. אלא לרבי אבא אמר, רב דאמר, שאין הבדל אם הוא, אם הוא משך מרצונו אחת מהם לבין אם הוא התייעץ את מי לקחת מבין החטאות. תמיד סוברים רבנן שאם היא הייתה עבודה בשעת ההפרשה והיא לא הייתה עבודה בשעת ההקרבה, אז החטאת שנאבדה אחרי שהקריבו אותה שנייה רק הולכת למראה. אז אם כן, לפי דעת רבי אבא בשם רב, שהוא אומר במחלוקת רבי ורבנן, הכל מודים במתכפר בשינה עבודה, שעבודה מתה. זה כולם מודים שאם הבן אדם בחר לקחת את אותה חטאת שהוא הפריש אחרי שהראשונה נאבדה לו, אז ודאי שכשאחר כך נמצאה העבודה, אבל אפילו אם היא נמצאה לפני שהוא הקריב, אבל עצם זה שהיא נמצאה אחרי שהוא הפריש את השנייה, העבודה מתה, כי הוא התכפר בחטאת השנייה שהוא הפריש אחר כך. בזה כולם מודים שהעבודה תלך למיטה. על מה נחלקו רבי ורבנן? במתכפר בעבודה. כשהוא בא והוא רוצה להקריב את החטאת שאותה הוא הפריש בהתחלה, והיא נאבדה ממנו, ולכן הולך והפריש את השנייה. אבל עכשיו כשהוא מוצא את הראשונה, הוא הקריב את הראשונה. בזה היה המחלוקת. רבי סבר מפריש לאיבוד. אדם שמפריש חטאת במקום החטאת שנאבדה כעיבוד דמי, אז זאת שהפרישו אותה היא כמו החטאת שנאבדה לכל הדינים שלה. וכמו שכשהוא מתכפר בזאת שלא נאבדה, בזה שהוא הפריש אחר כך, אז הדין שזאת שנאבדה הולכת למיטה, אז ככה כשהוא מתכפר בזאת שנאבדה, וזה שהוא הפריש אחר כך, הוא לא מעוניין להתכפר בה, שהוא הפריש את האחר כך, באמת הולכת למיטה. זה דעת רבי. ורבנן סברי, זאת שהוא הפריש במקום העבודה, דיינו החטאת השנייה, לאו כעיבוד דמי. היא לא דומה לחטאת שנאבדה. ואפילו אם הוא בחר להתכפר, הבעלים, בזאת שנאבדה, ועכשיו מצא אותה, אחרי שהוא כבר הפריש אחרת, אבל עכשיו מצא את הראשונה, זאתי שלא נאבדה הולכת למראה. אז לפי זה השאלה חוזרת, רישא סתמלן כרבנן, סיפא סתמלן כרבי? מה, תחילת המשנה מסתדר רק לפי רבנן וההמשך רק לפי דעתו של רבי? כי הרי לפי דעת רבנן בסיפא התנא לא היה צריך לומר שצריך להביא חטאת גם מהמאות הראשונות וגם מהמאות האחרונות, כי גם אם הוא יביא רק מהמאות שהוא הפריש אחר כך שלא נאבדו, אז המאות הראשונות שנאבדו גם כן יפלו לנדבה ולא ילכו לים המלח. אז אם כן, לא מסתדר, המשנה לכאורה לא מסתדר, כי מצד אחד בהתחלה רואים שזה הולך כמו דעת רבנן, וההמשך הולך לפי דעתו של רבי. אומרת הגמרא, נכון, באמת הרישא לפי רבנן והסיפא לפי רבי. שואלת הגמרא, ומה היא כמה שמלן? מה באמת החידוש של התנא של המשנה בזה שהרי שהולך לפי רבנן ולסייפה לפי רבי? מה, החידוש שרוצים לחדש לנו דפליגי רבי ורבנן, שיש כזה מחלוקת ביניהם? בעדיה קטני לה, מחלוקת רבי ורבנן בסייפה. זה כתוב מפורש המחלוקת בין רבי לבין רבנן בסייפה של המשנה. המפריש חטאת ועבדה, אדם הפריש קורבן חטאת והחטאת הזאת נעבדה, והפריש אחרת תחתיה, והוא הפריש חטאת אחרת, ואחר כך נמצאת הראשונה לפני שהוא הקריב את האחרת, והרי שתיהן עומדות, אפשר להקריב את שתיהן, שתיהן הן בהן מום, אחת מהן תקרב ושנייה תמות, דברי רבי. למה? כי רבי סובר שמכיוון שלא הקריבו את החטאת השנייה, אז הראשונה לא, הראשונה בעצם, זאת אומרת, עצם זה שהקריבו את החטאת השנייה, אפילו שבשעה שנמצאה החטאת הראשונה עדיין לא הקריבו את החטאת השנייה, בכל זאת החטאת שנדחתה פה, אם זאת החטאת הראשונה אז החטאת הראשונה, מכיוון שכבר שהפרישו חטאת אחרת והיא עדיין הייתה עבודה, אז היא הולכת למיטה. זה דעת רבי, דברי רבי. וחכמים אומרים, אין חטאת מתה, אלא שנמצאת מאחר שכיפרו הבעלים. בשביל שחטאת ילך למיטה, זה צריך דווקא להיות שהיא הייתה עבודה. לא מצאו אותה גם בשעה שהפרישו חטאת אחרת, ולא רק אז, אלא גם כשהקריבו את החטאת האחרת, היא לא הייתה בשטח. ורק אחר כך היא נמצאה, אז היא הולכת למיטה, כי אז היא באמת דחויה לפי דעת רבנן. ואותו דבר גם לגבי אמהות. ואמהות הולכות לים המלח, אלא שנמצאו מאחר שכיפרו בעלים. רק אם הם נמצאו אחרי שהבעלים כבר התכפרו בחטאת אחרת, באמהות אחרות. אז אם כן, מה, זה החידוש כאן? מחלוקת רבי ורבנן, כבר יש את המחלוקת שלהם בצורה מפורשת בהמשך של המשנה. עונה הגמרא, הקא משמע לן, זה מה שהגמרא התכוונה לחדש לנו בשני המקרים שהביאה, שמקרה אחד לפי רבי ומקרה אחד לפי רבנן. דבר זה מחלוקת רבי ורבנן, דהיינו, ברישה עשתה משנה זה לפי דעת רבנן, והסייפה עשתה משנה לפי דעת רבי, ומכיוון שזה סותר, אז אנחנו מבינים שבאמת נחלקו בזה רבי וחכמים גם במקרה הזה של המשנה. אומרת הגמרא, גופה אמר רב הונא אמר רב, הכל מודים, גם רבי וגם רבנן, שהיא משך אחת, אם הוא משך אחת מהבהמות, זאת אומרת אדם הפריש חטאת אחת והיא נעבדה, אז הוא הלך והפריש חטאת אחרת, ולפני שהוא הקריב את האחרת נמצאה הראשונה, ועכשיו יש פה שתי חטאות, והוא בחר באחת מהם מרצונו, בלי להתייעץ עם אף אחד, והקריבה מדעתו, שהשנייה מתה. למה? כי הבעלים דחה את השנייה בידיים בזה שהוא הקריב את הראשונה. לא נחלקו רבי ורבנן, אלא בבא להימלך. כשהבעלים בא לשאול את בית דין, תגידו לי אתם, מה אני עושה פה? יש לי שתי חטאות, מאיזה מהם אני הולך להתכפר? דרבי סבר, לא עשו תקנה בקודשים. אנחנו לא עושים תקנה בקודשים כדי לא להפסיד אותם, את הקורבנות. מה אתה עושה? זה תקנה כדי שילכו למראה, ואז יהיה בהם מום, וכשיהיה בהם מום תפדה אותם כדי שתוכל עם הכסף לקנות קורבן אחר. לא עשו תקנה בקודשים לא להפסיד אותם. ואמרינן, אז אנחנו אומרים לו, לך התכפר בשאין העבודה, אתה תתכפר עכשיו בחטאת השנייה שהפרשת, והעבודה מתה, וזאתי שהייתה עבודה בשעה שהפרשת את השנייה, היא הולכת למיטה. זה דעת רבי. ורבנן סברי, לעומת זאת רבנן סוברים, עשו תקנה בקודשים. חכמים כן תקנו תקנה בקודשים כדי לא להפסיד את הקודשים האלה. ואמרינן, אנחנו אומרים, בית דין אומרים לאותו אחד, יהודי יקר, אתה הלכת והקדשת קורבן חטאת, כל הכבוד. היא נעבדה? בסדר, מה אתה יכול לעשות? הלכת, הפרשת חטאת אחרת, זה באמת דבר טוב. החטאת האחרת הזאת, לך תתכפר בעבודה. לפי דעת רבנן, למה? אתה יודע מה השיקול? כדי שגם זאת, שהעבודה לא תלך למיטה. עכשיו, אבל מה אני אעשה? שואל אותם היהודי, מה אני עכשיו אעשה אבל עם חטאת השנייה? ושאינה עבודה, החטאת השנייה שהפרשת אחר כך, תראה שתלך למראה עד שיהיה במום, ואז תפדה אותה ובכסף תקנה, יקנו מזה קורבנות עולת ציבור. שואלת הגמרא, מוטיב רב משרשיה ולא עשו תקנה בקודשים? וכי באמת לא עשו תקנה בקודשים לפי דעתו של רבי כדי לפחות שיהיה אפשרות קדושת דמים, הכסף הזה לקנות קורבן אחר? והתניה, יש ברייתא על הפסוק שנאמר בפרשה של מנחה, אתה מביא קורבן מהצומח, מסולת, שמן וכדומה. הפסוק אומר שם, והנותרת ממנה, אחרי שאדם מגיש מנחה, הכהנים לוקחים עם היד הימנית מלוא קומץ, מקטירים על גבי המזבח, והשאר, מה שנשאר מהמנחה, אומר הפסוק, והנותרת ממנה, יאכלו אהרון ובניו, מצות תאכל, אסור שזה יהיה חמץ, במקום קדוש, בחצר אוהל מועד יאכלו. כך אומר הפסוק. עכשיו, המילה יאכלו היא מיותרת. כתוב תאכל במקום קדוש. מה המילה יאכלו בא ללמד? אז ככה, אם היה כתוב יאכלו, מה התלמוד לומר? מה זה היה מלמד אותנו זה שכתוב יאכלו? מלמד שאם הייתה אכילה מועטת, שהמנחה אין בה כדי שאף אחד יהיה מזה סווה, אוכלים עמה חולין ותרומה, כדי שתהיה נאכלת על הסובה. הרי המנחה הזאת צריך לאכל בגדולה, לא ברבתנות. אז לכן אוכלים קודם כל דברים אחרים, הכהנים, ואז לפני שהם נמסווים הם יאכלו את הקצת מנחה הזאת על הסובה. אז הייתי לומד ממה שכתוב יאכלו. עכשיו זה שכתוב את ההי בסוף, יאכלו, מה תלמוד לומר? זה בא ללמד שאם הייתה אכילה מרובה, יש פה מספיק מנחה, ברוך השם, היום הגיעו פה המון יהודים והקדישו קורבנות של מנחה. אין אוכלין עם החולין ותרומה, כדי שלא תהיה נאכלת על הגסה. הכהן אוכל, 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 אומר, זו, אני לא מסוגל לאכול יותר. אומר לו, מה אפשר לעשות? מה, אתה רוצה להביא את זה לידי נותר? אומר, רואי, זה חבל, אכלתי חולין היום, אכלתי תרומה היום. מה הייתי יודע? לא הייתי אוכל את כל זה, הייתי אוכל רק מנחה. אז זה מה שבאמת אומרים לאדם, לכהן, היום יש פה הרבה מנחות, תצום, אל תאכל כלום. הדבר היחיד שאתה יכול לאכול להם זה מנחה, כדי שחלילה לא תאכל את המנחה אחרי שכבר אתה תהיה שבע, אכילה גסה. כשאדם כבר שבע והוא אוכל, זה לא נקרא אכילה. בסוף מה יקרה? אז מה, לא יאכל? זה יבוא לידי נותר. אבל בכל אופן, מה אנחנו רואים? שעושים תקנה לקודשים לא להפסיד אותם, שאומרים שבן אדם יאכל לפני כן חולין ותרומה, כדי שאת הקודשים הוא יאכל על הסובה. או שאם יש רק מנחה, אז שלא יאכל דברים אחרים, רק את המנחה, אז אתה רואה שעשו קודשים כדי שהם לא ייפסדו. מה אליו אפילו רבי? וכי הברייתא הזאת לא נאמרה לפי רבי, רבי לא מסכים. שאם יש הרבה מנחה, אז אומרים לכהנים, אל תאכלו היום, כדי שתוכלו לאכול מספיק מנחה. ואם יש קצת מנחה, אומרים להם, תאכלו עוד, כדי שהמנחה תאכל על הסובה. רבי לא מסכים עם זה? אומרת הגמרא, לכאורה רבי מסכים עם זה גם, אז אתה רואה שהוא סובר שכן עשו תקנה לקודשים. אז למה לגבי חטאת שעבדה, הוא לא יעשה את התקנה הזאת ששניהם יהיה להם תקנה ואחת מהם תראה ואף אחד מהם לא תמות? עונה הגמרא, לא, הברייתא הזאת בכלל לא הולכת לפי דעת רבי, הברייתא הזאת הולכת רק לפי דעת רבנן, שהם סוברים שעשו תקנה בקודשים. עכשיו עוברים לדעה השנייה, ורבי אבא אמר בשם רב, הכל מודים במתכפר בשינה עבודה, שאם הבעלים לקח והתכפר בחטאת שהוא הפריש אחר כך, שהעבודה מתה, שהחטאת הראשונה שהוא הפריש, שהיא הלכה אחר כך לאיבוד, שלכן הוא היה צריך אחר כך להפריש חטאת אחרת, היא הולכת למיטה. על מה נחלקו? זה מתכפר בעבודה. ברגע שהבענה בחר להשתמש עם זאת שהוא הפריש בהתחלה ונאבדה לו, ואז אומר, או, מצאנו את זה, אתה יודע איזה התרגשות היה לי כשהקדשתי את החטאת הזאת, דווקא אותה אני רוצה, לא רוצה את החטאת השנייה. הוא רוצה דווקא להתכפר בזאת שנאבדה. בזה המחלוקת. דרבי סבר, מפריש לאיבוד. דיינו, שאדם מפריש חטאת אחרת במקום החטאת שהלכה לאיבוד, כאיבוד דמי. הדין שלה זה כמו החטאת שנאבדה. כמו כשבן אדם מתכפר בחטאת שהיא לא נאבדה, אז זאת שהייתה עבודה בשעה שהוא הפריש את החטאת השנייה, אחרי שהוא התכפר בשנייה הראשונה הולכת למיטה, אז גם כשהוא בוחר להתכפר דווקא בראשונה, אז השנייה תלך למיטה. זה דעתו של רבי. ורבנן סברי, לאו כיבוד דמי. זה שהוא יפריש במקום זאת שנאבדה לו, היא לא דומה לזה זאת שעבדה. ואם הוא בחר להתכפר בראשונה שנאבדה, זאת ש... לא הייתה עבודה, זאת שהוא הפריש אחר כך, שולחים אותה למראה עד שיהיה במום, ובכסף יקנו קורבנות עולה, עולת נדבה של ציבור. שואלת הגמרא על דעתו של רבי אבא. תנן, משנה אומרת מסכת יומא, לגבי השני השעירים שמגישים לפני הכהן גדול ביום הכיפורים, שווים במראה, בקומה, והכהן הגדול מכניס את שני ידיו לתוך קלפי, שיש שם שני כרטיסים, באחד כתוב להשם ובשני להזזל, ומה שיצא ביד הימנית הוא שם אותו על השעיר הימני, ומה שיצא ביד השמאלית הוא שם אותו על השעיר השמאלי, ואז בודקים מה היה רשום, ואם היה רשום על הימני להשם, אז השעיר הימני הוא להשם, ומה שכתוב בכרטיס השמאלי, אם היה כתוב שם להזזל, אז השעיר השמאלי הולך להזזל. זה המשנה מדברת על זה במסכת יומא. ממשיכה שם המשנה, אם מת השעיר להזזל, מת, אז מביאים שני שעירים אחרים מהשוק, ועושים שוב פעם הגרלה עליהם. זה שנפל עליו הגורל להזזל, שולחים אותו להזזל, אבל זה שעכשיו יצא עליו הגורל להשם, מצטרף לשעיר להשם שהיה פה קודם, שהוא הרי לא מת. מקריבים אחד להשם, ואז אומרת המשנה, השני יראה עד שיסתאב, ישלחו אותו למראה עד שיהיה בו מום, וימחר, ואז מוכרים אותו, ויפלו דמיו לנדבה. ואת הכסף שמים בקופה של נדבות, שם יש את כל הכסף שמפעם לפעם הכהנים לוקחים משם בשביל לקנות קורבנות עולת ציבור, בזמן שהמזבח בטל, כמו שדיברנו על זה כמה פעמים, כדי שהמזבח לא יהיה בטל. אז אם כן, אנחנו אומרים בחטאת הזאת, שאפילו שהיא דחויה בעצם, כן, השעיר להשם הזה הוא חטאת והוא דחוי, אין לו דין של חטאת יחיד שנדחית, שהולך למיטה. למה? שאין חטאת ציבור מתה. כל המושג הזה שחטאת הולכת למיטה, זה דווקא נאמר בחטאת יחיד. אבל בחטאת ציבור זה לא הולך למיטה. זאת אומרת, אם זה היה חטאת של יחיד, במקרה דומה לזה, הד יחיד, מתה. היית אומר שזה כן הולך למיטה. ואמר רב, בעלי חיים אינן נדחין. קורבן שהיה דחוי בזמן מסוים כשהוא היה בחיים, הוא לא נדחה לתמיד. כך סובר רב. לכן, כשהוא מתכפר, אם הכהן עכשיו מחפש איזה שעיר מבין שני השעירים להשם שיש לפניו לקחת בשביל שעיר להשם, אז מה הוא בוחר? בשני שבזוג ראשון מתכפר. הוא יכול להתכפר אפילו בשעיר להשם שהבן זוג שלו שהיה מולכת לעזאזל מת. בכל זאת, הוא לא נדחה השעיר להשם, כי בעלי חיים אינם נדחים. ואידך בתרה, אותו שעיר שני, מהזוג השני, שהפרישו אחר כך, השעיר שעליו הגורל להשם, מה אנחנו אומרים? שהוא הולך למראה, עד שיהיה בו מום. הרי הוא למעשה כמו שעיר שהפרישו אחרי שהראשון הלך לאיבוד. כי הרי במקרה שלנו, שהשעיר להזזל מת, ולכן השעיר להשם אי אפשר כרגע להקריב אותו להשם, זה כאילו שהוא הלך לאיבוד, והשעיר השני הפרישו במקומו. ומה אנחנו רואים מפה? ותמה, למה באמת השעיר השני לא הולך למיטה? זה ציבור, כי זה מדובר פה בקורבן ציבור, וקורבן ציבור לא הולך למיטה. הד יחיד, אבל אם זה היה חטאת יחיד, מתה, זה כן היה הולך למיטה. אפילו שלמעשה, הוא לא זה שנאבד, כי הרי השעיר של הזוג הראשון הוא זה שנחשב כאילו שהוא נאבד, אבל השעיר של הזוג השני הרי תמיד הוא היה ראוי, רק כמו מי הוא נחשב במקרה של חטאת שנאבדה והפרישו אחרת תחתיה, כמו החטאת שהפרישו תחתיה. ואנחנו רואים מפה שאם בחרו להקריב את החטאת הראשונה העבודה, במקרה הזה את השעיר להשם הראשון כי הוא לא נדחה, אז מה עושים עם השעיר השני, שהוא במקרה שלנו כמו השעיר שהפרישו אחר כך? הדין שלו הוא כמו העבודה, שבציבור באמת הוא רואה, אבל אם זה היה של יחיד הוא היה הולך למיטה. אז רואים שהדין של זאת שהיא במקום זאת שהיא שנאבדה, זה כמו הדין של זאת שנאבדה בעצמה. מה אליו? וכי לא נאמר שהמשנה הזאת, אפילו לפי דעת רבנן, אז רואים שאפילו לפי דעת רבנן, האדם שהפריש חטאת אחרת בגלל זאת שנעבדה, אז יש לחטאת האחרת אותו דין כמו זאת שנעבדה, אז כשאל רבי אבא. עונה הגמרא, לא, המשנה הזאת היא לא לפי דעת רבנן, אלא רק לפי דעת רבי היא. שואלת הגמרא קושייה גם על רב הונא וגם על רבי אבא מהמשנה שלנו. המשנה אומרת, תנן, המפריש חטאת ועבדה. אדם הפריש קורבן חטאת, ואחרי שהוא הפריש אותה היא נעבדה, והוא צריך חטאת, מה אפשר לעשות? הלך הקריב אחרת תחתיה. זאת היא שנעבדה, אחר כך היא נמצאה, תמות. מדייק את הגמרא, למה זאת האחרת שנעבדה, עכשיו היא נמצאה, הולכת למיטה? כי כבר הפרישו קורבן אחר בזמן שהייתה עבודה, וגם הקריבו קורבן אחר בזמן שהייתה עבודה. תמה דקריבה. למה זאת היא שנעבדה עכשיו כשהיא נמציאה, שולחים אותה למיטה? כי בזמן שהייתה עבודה כבר הספיקו להפריש אחרת וגם להקריב אחרת. הלא, הקריבה. אבל אם הוא לא הקריב את החטאת השנייה וכבר לפני שהקריבו את השנייה מצאו את הראשונה, אז תראה, רואים שהיא הולכת לראייה כמו דעת רבנן. לא שנה מתכפר בעבודה, לא שנה מתכפר בשינה עבודה. זה לא משנה אם הבן אדם בחר להתכפר בחטאת הראשונה שנעבדה, ולא משנה אם הוא בחר להתכפר בחטאת שהיא לא עבודה. לא שנה משך ולא שנה לא משך. לא משנה אם הוא התייעץ איזה חטאת לקחת, ולא משנה אם הוא בחר באחד מהם מעצמו. תמיד אם העבודה נמצאת לפני שחיפרו את עם החטאת השנייה, אז העבודה הולכת למראה עד שיהיה במום. כי אם זה לא ככה, אם זה לא בכל מקרה, אז למה המשנה אומרת שרק אם מצאו את העבודה אחרי שהתכפרה והקריבו את השנייה, רק אז העבודה תמות. גם אם היא נמצאת לפני שחיפרו עם השנייה, יש מקרים שהיא תמות. עכשיו, לפי דעת רב הונא, שאם הוא משך אחת מהם והקריב דווקא אותה, אפילו שיש את שניהם ועדיין לא כיפרו עם אחת מהם, אם הוא בחר מתוך שניהם שנמצאים עכשיו לפניו, זאת שהוא הפריש בהתחלה ונעבדה ועכשיו נמצאה, וזאת שהוא הפריש אחר כך בזמן שהראשונה הייתה עבודה, אם הוא בחר באחת מהם, אומר רב הונא שהשנייה הולכת למיטה, ורבי אבא שאם רבי אבא סובר שאם הוא יתכפר בראשונה בעבודה, אז השנייה הולכת למיטה. אז על שניהם יש פה קושייה, טיובתא דתרוויו. גם לפי דעת רב הונא שסובר, כמו שאמרנו, שאם הוא משך אחת מהם והקריב דווקא אותה, אז חכמים מודים שהיא תמות. וגם על רבי אבא שאמר שאם הוא יתכפר בזאת שלא נעבדה, חכמים מודים שהעבודה כן תמות, אז בכל מקרה כאן אנחנו רואים שזה לא ככה, כי דווקא אם השנייה ממש הקריבו אותה, רק אז הראשונה הולכת למיטה, ולא בשום מקרה אחר. עונה הגמרא, לא, באמת יש אפשרויות אחרות, שגם אם מצאו את החטאת שנעבדה לפני שהקריבו את השנייה, אז אנחנו אומרים שהיא תלך למיטה הראשונה. למשל, מה שאנחנו אמרנו לפי דעת רב הונא, אם הוא בחר דווקא באחת מהם, משך אותה בלי להתייעץ עם אף אחד, ולפי דעת רב אבא, אם הוא בחר להתכפר בזאת שנעבדה, אז הזאת שהוא הפריש אחר כך הולכת למיטה. למה בכל אופן המשנה לא לקחה את המקרים האלה? מילתא דפסיקא ליה קטני. המשנה לקחה דוגמה דווקא דבר שהוא ברור לפי כל הדעות, שאם היא נמצאת אחרי שכבר התכפרו בחטאת אחרת, זאת אומרת אם במהלך כל הכפרה היא הייתה עבודה, זאת אומרת הוא הפריש חטאת ואחרי שהפריש אותה היא נעבדה, אז מה עשה אותו בעלים? הלך ולקח חטאת אחרת, הפריש אותה והקריב אותה, ורק אחרי שהסתיים כל התהליך מצאו את הראשונה, רק אז הולכת למיטה. במקרה כזה כולם מודים שזאת שנמצאה עכשיו הולכת למיטה. המשנה רצתה לקחת מקרה שזה ברור לפי כל הדעות ולפי כל המקרים. אבל מילתא דלא פסיקא ליה, מקרים שהם לא מוחלטים, לא קטני, את זה המשנה לא בחרה לכתוב. למשל, אם מצאו אותה לפני כפרה, לא ברור שהיא הולכת למיטה. תלוי אם הוא משך או שהוא לא משך לפי דעת רב הונא, או אם הוא יתכפר בעבודה או שיתכפר באחרת לפי דעת רבי אבא. לכן המשנה לא רצתה לקחת דוגמה של דבר שהוא לא ברור מכל הכיוונים. שואלת הגמרא קושייה נוספת על רב הונא ורבי אבא מהסיפא של המשנה. תנן, המפריש מעות לחטאת, אדם לא הפריש בהמה לחטאת, אלא כסף לקורבן חטאת. ועבדו, כסף נאבד. והפריש מאות אחרים תחתיהם. ואחר כך נמצאו המאות הראשונים, מערבב את המאות ביחד, יביא מאלו ומאלו ביחד חטאת אחת, והשאר, הכסף שנשאר, ייפלו לנדבה לקורבנות עולה ציבור. מדייק את הגמרא. תמה, מתי אנחנו אומרים ששאר הכסף ייפול לנדבה? זה מתכפר מאלו ומאלו, כי הוא בחר לערבב את הכסף יחד ולקחת מהכל ביחד קורבן. אם הוא מתכפר מאחד מהם, יוליכם את שאר הכסף לים המלח, כמו הדין של חטאת שנתכפרו בעליה באחרת. לא שנה מתכפר בעבודה, לא משנה אם הוא בחר להתכפר בכסף שנאבד ונמצא אחר כך, ולא שנה מתכפר בשינה עבודה, לא משנה אם הוא באחר להתכפר בכסף שהוא אחר כך הפריש בזמן שהכסף הראשון נאבד, ולא שנה משך ולא שנה לא משך, לא משנה אם הוא באחר כששני הערימות של הכסף היו לפניו, זאת שנאבדה וזאת שהוא הפריש אחר כך היו לפניו, הוא בחר באחד מהם, ולא משנה אם הוא לא בחר באחד מהם, תמיד אנחנו אומרים מה שהוא בחר הוא מקריב והשני ילך לים המלח. תיוב תתת הרוויו, אז קשה בין לפי רבי אבא ובין לפי רבונה, כי לפי דעתם היה צריך לומר שגם אם הוא מתכפר באחד מהם ייפלו שער הכסף לנדבה. לרבונה, אם הוא בא לשאול איזה מהם לקחת, זאת אומרת שהוא לא מוותר על השני, ואז השני לא הולך למיטה, ובמקרה של כסף זה לא הולך לים המלח. ולפי רבי אבא, שהוא התכפר במאות שנאבדו, ואז הכסף שהפריש אחר כך אנחנו אומרים שפשוט מאוד שער הכסף ילך לנדבה. אז אם כן רואים מכאן, לא כמו דעתם של רבונה ורבי אבא, מזה שהמשנה לא לקחה את הדוגמה הזאת, אומרת הגמרא, החנמי מילתא דפסיקא ליה קטני, באמת היה אפשר להשתמש בדוגמאות האלה לפי רבונה ורבי אבא, זה לא אומר שזה לא צודק מה שהם סוברים. למה המשנה לא בחרה בדוגמה הזאת? רצו לקחת דווקא מקרה מוחלט, שזה מוסכם בכל המקרים, ששאר הכסף הולך לנדבה, כשהוא לקח מהכסף ששני המאות ביחד והפריש מזה חטאת, אז כולם יודעים ששאר הכסף שנשאר הולך לנדבה. ומילתא דלא פסיקא ליה לא קטני, אבל מקרים שזה לא ברור לגמרי, זה לא עוד מקרה מוחלט, את זה לא כתבו במשנה. דן, במקרה שהוא התכפר באחת מהם, לא ברור ששאר הכסף ילך לנדבה. תלוי, אם הוא משך אחד מהם, או שהוא התלבט. תלוי באיזה כסף הוא התכפר, בכסף שנאבד, או בכסף שהוא הפריש אחר כך. לכן המשנה לא לקחה את הדוגמה הזאת שזה תלוי באיזה מקרה מדובר, אלא לקחה מקרה שזה מוחלט בכל המקרים. אמר רבי עמי, המפריש שני ציבורי מאות לאחריות. אדם שחייב להביא קורבן חטאת, הוא הפריש כסף לקורבן חטאת, ואז הוא אומר, מה, אני אפריש רק ערימה אחת של כסף? בוא נפריש שני ערימות של כסף, שאם אחת מהן מתאבד, יהיה לי את הערימה השנייה. מתכפר באחד מהן, אז הוא לוקח אחת מהערימות וקונה מזה באמת קורבן חטאת ומתכפר בה, ושני, יפלו לנדבה, והציבור מאות השני, הכסף הולך לנדבה. ככה אומר רבי עמי. שואלת הגמרא, אליבא דמן, לפי מי אמר רבי עמי את מה שהוא אומר? אילי מעליבא דרבי, אם זה הולך לפי דעתו של רבי, זה לא מסתדר. פשיטא דייפלו לנדבה, ברור ששאר הכסף הולך לנדבה, למה? מה אומר רבי? עד כאן לא כאמר רבי, שאם מתכפר באחת מהם, שאר הכסף הולך לנדבה לים המלח, ולא לנדבה, אלא במפריש לאיבוד. שהוא הפריש, בגלל שמצבור אחד של כסף, הרמה אחת של כסף נאבד לו. ולכן הוא הפריש אחרים. אז רבי סובר שאלה שהוא הפריש יש להם את אותו דין כמו הכסף שנאבד, לכן אם הוא יקריב את הכסף שנאבד, אם הכסף שנאבד בסוף קורבן, אז הכסף שהוא הפריש אחר כך הולך לים המלח. אבל אם הוא הפריש שתי ערימות של כסף לאחריות והכסף לא נאבד, אז ברור שרבי מודה ששאר הכסף ילך לנדבה. אז אם כן, לא יכול להיות שזה מדובר פה לפי דעתו של רבי, ואלא תאמר שדבריו של רבי עמי נאמרו אליבא דרבנן, זה גם כן לא מובן. מה תגיד שזה הולך לפי דעת רבנן? פשיטא דייפלו לנדבה, לא צריך להגיד דבר כזה. קל וחומר אשתא מפריש לאיבוד, כשמאדם מפריש כסף בגלל שהכסף שהפריש קודם הלך לאיבוד, אמור רבנן לאו כאיבוד דמי. אמרו חכמים שהכסף שהוא הפריש אחר כך לא נחשב כמו הכסף שנאבד. ובמקרה שהוא בחר להקריב קורבן עם הכסף שנאבד, אז הכסף הזה שהוא הפריש אחר כך ילך לנדבה. אז כל שכן, כשבן אדם הפריש לאחריות מבעיה, צריך לומר ששאר הכסף ייפול לנדבה. אלא, אומרת הגמרא, ואלא אליבא דרבי שמעון, ואלא אליבא דרבי שמעון. תרץ את הגמרא ואלא אליבא דרבי שמעון, חייב להיות שהדברים של רבי עמי הלכו לפי דעתו של רבי שמעון, לא רבי ולא רבנן. רבי שמעון אומר שמה שכתוב, שיש חמש חטאות שהולכות למיטה, כל החטאות שפירטנו, התכפרו בעליה, מתו בעליה, תמורה, ולד, שעברה שנתה, כל חמש החטאות שיש על הרע למשה מסנאי שהולכים למיטה, כולם מתות בכל מקרה, כולם הולכים למיטה בכל מקרה. ואחד מהמקרים זה חטאת שהתכפרו בעליה בחטאת אחרת, שגם היא הולכת למיטה גם במקרה שהוא הפריש שתי בהמות. והוא התכפר באחת מהם. וכאן צריך את החידוש של רבי עמי. הצטריך עלי דמאו דתאימה, מכיוון שרבי שמעון סובר שכולם מתות, ואין מושג שאחת מהחטאות הולכת לראות עד שיהיה במום, אותו דבר הייתי חושב לטלי לרבי שמעון, שמאות של חטאת הולכות לנדבה, אלא כל המאות הולכות לים המלח, גם כשהוא מפריש שתי מאות לאחריות. כמה שמלן, בשביל זה צריך את החידוש של רבי עמי. דאיטלי נדבה, לפי דעתו של רבי שמעון, יש כן מושג כזה שאדם מקדיש מאות של חטאת שהם ילכו לנדבה. מתי? כשהפריש שני ערימות של כסף לאחריות, שיהיה לו, אם ערימה אחת תלך לאיבוד, אז יהיה לו את השנייה, ואז משהו יפריש, את השנייה אנחנו לא זורקים לים המלח, אלא נותנים את זה לכסף של נדבה. שואלת הגמרא, וממצית אמרה דלטלי נדבה לרבי שמעון? מה, היה עולה בדעתך שרבי שמעון לא סובר שהמאות הולכות לנדבה? צריך את החידוש של רבי עמי. והתניה, בוא תשמע ברייתא היפה ונפלאה. 13 שופרות היו במקדש. בית המקדש, נכנסים לתוך העזרה, היה שם מעגל של 13 קופות, נקראים בשם שופרות, בגלל שהפתח שלמטה היה רחב, פתח שלמעלה היה צר, כשמעלה מוכל להכניס כסף ולא יכל להוציא, ומלמטה היה אפשר להוציא את הכסף, בטח זה היה נעול באיזושהי צורה, גזברים היו מוצאים את הכסף מלמטה. והיה כתוב עליהם, על שופר אחד היה כתוב, תקלין חדתין, שקלים חדשים. שם היו מחסים את המחצית השקל, מאז שהם משמיעים על השקלים בראש חודש אדר, עד ראש חודש ניסן, שאז הם מתחילים להשתמש בכסף החדש שהצטבר בשנה החדשה, היו שמים את הכסף שם. וגם אם אדם מביא מהלך השנה, אדם מגיע נאמר, אומר, פורים, יש לו זמן ללכת לבית המקדש, הוא גר רחוק, והוא עוסק בעסקים שקשורים למשלוחי מנות, והוא עסוק כל הזמן בזמן של פורים. אחרי פורים גם לא היה לו זמן להגיע, כבר התחיל להתכונן לפסח. וכן, אחרי שיש מחיית המן, יש את המחייה של החמץ, ועד שהגיע הפסח, כבר, איך אומרים, עם הנשימה באף, עלה לירושלים, והוא מגיע לירושלים מרגע, ומה עם המחצית השקל לא הפרשתי, מה עושים עכשיו? נכנס לבית המקדש לעזרה, הנה יש לך פה קופה של מחצית השקל, שקלים חדשים, טוב, אתה יכול להכניס עכשיו גם בשבועות, אם לא הספקת עד עכשיו, תכניס עכשיו גם בשבועות, אפילו בסוכות. כל השנה אפשר לשים את הכסף, את הקלין חדתין, את הכסף של מחצית השקל, אדם שלא הספיק להכניס בערב ראש חודש ניסן. וזה קופה אחת, מה עם הקופה השנייה? והתיקין. הקופה השנייה כתוב על זה תקלין התקין, שאדם שלא הספיק במשך כל השנה להביא מחצית השקל, יכול גם לשנה הבאה להביא, והוא שם את זה בקופה הזאת. מה היה כתוב על השופר השלישי? קינין, מלשון כן של ציפורים. אדם שזב, זבה, יולדת, מצורה, כל מיני סוגי תומעות, שההשלמה של התארה שלהם, כדי שיוכלו להיכנס לבית המקדש ולאכול קורבנות, זה על ידי שמביאים קורבן תארה, ההשלמה של התארה. הם היו שמים בתוך הקן את הכסף בשביל שהכהנים יקנו להם חטאת ועולה של אוף, וככה הם מתכפרים. זה היו שמים את הכסף שם. באדם היה יכול להיות רגוע. אני שמתי את הכסף בקופה ההיא, תשמע, אני היום בלילה אוכל קודשים. מה הכהנים אולי לא הקריבו? ודאי הקריבו. כהנים זריזים מהם, בית דין רציניים, אני סומך עליהם. באמת היה יכול לסמוך על זה שוודאי עד סוף היום הקריבו בשביל את כל הקורבנות שהיה באותו קן. קופה נוספת, הקופה הרביעית, זה וגוזלי עולה. מה זה? אדם שהתנדב להביא עופות, אותו נדבה, קורבנות עולה, תורים, בני עונה, היה שם שם את הכסף, כסף של, לא הכיס את העופות עצמם כמובן, את הכסף של העופות היה מכיס שם בפנים, ואז היו קונים בשבילו ומקריבים בשבילו. שופר חמישי היה כתוב עליו עצים, אדם שהתנדב להביא עצים למערכה, או היום היה דולק שם אש כל הזמן, שזה עצים, אדם יכול להתנדב להביא עצים למערכה, זה היה השופר החמישי. השופר השישי היה כתוב עליו ולבונה, אדם שהתנדב להביא את הסממן שנקרא לבונה, היה שם את הכסף שם, והקונים היו קונים עם זה. והשופר השביעי כתוב וזהב לכפורת, אדם שהתנדב על הכפורת, זה הכוונה פה, מזרק. שבזה מקבלים את הדם, האדם שהתנדב להביא זהב בשביל זה, היה שם בקופה הזאת, והכהנים היו קונים עם זה זהב לכפורת. ועוד שישה שופרות נוספים, יש לנו שבעה, 13 פחות 7, נשאר לנו עוד שישה שופרות, מה איתם? כל אלה לנדבה, שם היו שמים כל המותרות של הקורבנות, כל הכסף שנשאר ממותרות של קורבנות, היו מכניסים לתוך אותם קופות לנדבה, לקורבנות עולת ציבור שהם מביאים מתי שהמזבח היה בטל, היו מקריבים שם את הקורבנות האלה. שישה לנדבה, שבשביל מה היה את הנדבה הזאת? כמו שאמרנו, לעולה הבאה מן המטרות, עולה של קיץ המזבח, מתי שהמזבח בטל מביאים עליו קורבנות של קיץ המזבח, של אותם מותרות קורבנות. והדין של אותם קורבנות, שאין אורה לכהנים, את האור של הקורבנות עולה שקונים מהקופות של הנדבה, לא היו נותנים את זה לכהנים שבאותו משמר, כמו שבדרך כלל נותנים לכהנים את האור של הקורבן עולה. בדרך כלל קורבן עולה, לפני שמעלים אותו על המזבח, צריך אפשט וניתוח וכליל לאישים, כמו שמצלצל לנו הפסוק הזה. היו מפשיטים את האור ואז מנתחים את הבשר ומקטירים על המזבח. מה עושים עם האור? אז בדרך כלל נותנים את זה לכהנים שעובדים באותו זמן בבית המקדש. אבל בכיוון שמדובר פה על הקורבנות נדבה של אותן קופות, האור הזה היו מוכרים והכסף היו מכניסים לקופה של נדבה. דברי רבי יהודה, כל הרשימה של הקופות עד עכשיו זה היה דעתו של רבי יהודה. אמר לו רבי נחמיה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים שמי שאמר לו את זה זה היה רבי שמעון, אם כן, שאתה אומר שהאור הזה של העולה לא נותנים את זה לכהנים, בטלה מדרשו של יהוידע הכהן, אתה ביטלת את הדרשה שדרש יהוידע הכהן. דתניא הברייתא מביאה, זה מדרש דרש יהוידע הכהן. מה המדרש? הפסוק אומר, אשם הוא, אשום אשם להשם. מצד אחד כתוב, אשם הוא. קורבן אשם, קרימים על המזבח, זורקים את הדם, קטירים את האמורים, ומה עושים עם כל הבשר? כהנים אוכלים את זה בעזרה, זכרי כהונה. זאת אומרת שעל הפסוק שאנחנו כרגע מדברים, יש לקורבן הזה דין של אשם, דהיינו שהכהנים יש איזשהו חלק בקורבן הזה. כמו שאשם, יש לכהנים חלק בבשר של האשם. וקשה, כי כתוב שם, אשום אשם להשם. זאת אומרת, זה אשם שנותנים אותו נטו להשם, לגמרי רק להשם. אז זה לא ניתן לכהנים, אז זה סותר. דרש יהוידע הכהן שהפסוק הזה בא להביא כל דבר הבא ממותר חטאות והאשמות, שזה בעצם הולך לקופה של נדבה, שהעולות האלה, שהרי אם הכסף הזה ליקח בדמיו עולות, כן, קונים מהכסף הזה קורבנות עולה ציבור, הדין הוא שהבשר של הקורבנות האלה הולך לשם. מביאים את זה, מקטירים את זה על המזבח, כי זה הרי קורבן עולה. ואורות הולכים לכהנים, ואז זה מסתדר טוב, אשם הוא, זה כמו קורבן אשם, אותם קורבנות עולה, שהכהנים נהנים מזה, הכהנים מקבלים את האור, מצד שני אשם להשם, כי הבשר באמת זה קורבן עולה, מקטירים את כל הבשר להשם. אז קשה, רבי שמעון מקשה על רבי יהודה, איך אתה אומר שהאור לא נותנים אותו לכהנים, אם כן, במה זה בדיוק אשם? על מה? איתלי נדבה לרבי שמעון. רבי שמעון מביע דעה לגבי הקופות של נדבה שמגיע שם ממותרות של קורבנות, קורבן עולה, זאת אומרת שלפי דעת רבי שמעון יש מושג שנקרא נדבה, כי הוא עכשיו מתווכח מה עושים עם האורות של העולה שמביאים מהקופה של הנדבה. אז אם כן, למה היה צריך רבי עמי לחדש לנו שלפי רבי שמעון, מעות של חטאת הולכים לנדבה. הרי ברור לנו שלפי דעתו של רבי שמעון יש כזה מושג כסף שהולך לנדבה ממותרות של קורבן חטאת. עונה הגמרא, הצטריך. רבי עמי היה לו מה לחדש בדעתו של רבי שמעון, שהמעות הולכות לנדבה. סל קדת החמינה, אילולי דבריו של רבי עמי היה עולה בדעתנו לומר, כי אית לנדבה לרבי שמעון בחד סדרה. מתי סובר רבי שמעון שיש מושג של מעות של נדבה? כשהוא הפריש סדר אחד של כסף בשביל קורבן חטאת, ובסוף מה קרה? הוא הפריש נאמר $1,000, בעין יפה, כי הוא יודע שככה עולה קורבן חטאת היום, מחירים יקרים, מה לעשות? בסוף מה קרה? כשהוא בא לשוק לקנות את הבהמה, קדם אותו החיוך של הסוחר ואומר לו, תשמע, הגעת בזמן, מה קרה? המחיר עליו ירד ב-50%, היום $500 עולה לך קורבן. וואי, אבל אני הקדשתי כבר $1,000, מה אני עושה עם ה-500 הנותרים? אז זה גם רבי שמעון מודה שאתה מכניס את זה לקופה של הנדבה, מצוין. אבל בתרי סדרי, אבל כשמאדם הפריש שתי ערימות של כסף, ובסוף הוא בחר באחד מהם, ואת השני הוא בעצם דחה, הייתי חושב שרבי שמעון במקרה כזה סובר שלא, הכסף שהוא דחה, אותו בן אדם, בזה שהוא בחר בכסף הראשון, לא ילכו לנדבה, אלא ילכו לים המלח. כי זה מאות דחויות, מאות של חטאת דחויות, כמה שמלן, לכן רבי עמי מחדש, שגם במקרה כזה סובר רבי שמעון, שהכסף הולך לנדבה. עד כאן השיעור על דף כ"ג.